ערב טוב, שלום וברכה. שלושה דברים לפני שאני מתחיל. האחד, אנחנו בקביעות נעשה את זה ביום חמישי, אנחנו פשוט חריגה עושים את זה היום ביום רביעי, אני מחויב בכיבוד אב מחר בצפון הארץ, לכן אנחנו עושים את זה היום ביום רביעי וגם נפתוח בראש חודש. אז ביום חמישי באותה שעה, בעזרת השם, אני רוצה שכיוון שאנחנו עסוקים בסנהדרין בזמן הקיץ, אז למרות שזה הזמן של מסכת אבות זמן הקיץ, אנחנו נמשיך במסכת אבות, אבל אני רוצה שהשיעור הזה נעסוק בו כל פעם על פי הסדר בפרק חלק, כדי לעבור על פרק חלק גם בשיעורים באגדתא של פרק חלק כולו. כך ש... תודה רבה רבה, צחי. כך שסדר הדברים של פרק חלק, עם השיעורים שנכתב שיהיו בסופי השבוע, יהיה בשיעור הקבוע ביום חמישי בעזרת השם. אז אני מקווה שלפני פשוט ידעו את הדף, או את הדף החצי שלומדים, ובתוכו יהיה השיעור. כך שכדאי להסתכל לפני כן ולהכין לפני כן בדפים, כדי שדברים יהיו בפרק חלק, על פי פרק חלק, בזמן הקיץ. הערה נוספת, בעזרת השם יתברך שמו, אנחנו נפתח בימי שישי, שתמיד צריכים חיזוק, ובזמן הקיץ הם מתארחים ולכן גדל הצורך בחיזוק עוד יותר. אנחנו נפתח בימי שישי, וקוראים לזה כולל יום השישי. הבנתי שאשר יציע אשר ייקח את האחריות על הסוגיה, וקוראים לזה חבל על הזמן, נכון? זה מצוין, טוב. אז אנחנו נפתח ביום שישי בעזרת השם בתוכנית שתחולק לשני חלקים, בחלקה היא תפנה גם אלינו כמובן בפנים, אבל גם מתוכנו לציבור. יהיה בה בחלק אחד שיעורים כסדר. סדר השיעורים יהיה בשלוש יחידות, מתשע עד עשר, רבותינו הרב אדרי והרב נבנצל. הרב אדרי יעביר בכלי יקר על הפרשה, והרב נבנצל ברמב״ם. מ-10 עד 11 אני עבדכם הנאמן אעביר, שהוא כללי בהלכה בפרשה, ומ-11 עד 12 יעביר באופן קבוע בעזרת השם הרב יעקב יוסף שליטה, שיעור בהלכה לקראת השבת. אז זה הסדר מ-9 עד 12, ומעבר לזה, ברצות השם יתברך, אנחנו נבנה את עצמנו, לפחות בשעה הראשונה, בחלקנו, ברובנו, נבנה את הכל, ואשר קיבל על עצמו את האחריות לעניין. ופה אני מבקש עזרה גדולה מכולם, לימוד בחברותות, גם עם ציבור שבא מבחוץ, וגם עם ילדים ונערים מבתי ספר. אנחנו נתחיל בממלכתיים דתיים, בממלכתיים, אנחנו בונים את זה עכשיו, שיגיעו ונלמד איתם בחברותות של שעה, של כמה שצריך, של כמה שאפשר, כדי קצת לעשות מחובתנו ביחד. אז בעזרת השם, אני מקווה שבית המדרש יפעל כדי בי, ונחזק בתוך זה גם את עצמנו וגם את זולתנו. אנחנו נתחיל את זה ברצות השם יתברך, את הלימוד נתחיל ביום שישי, את התוכנית הזאת כמות שהיא נתחיל ביום שישי הבא, כמו שתיארנו אותה עכשיו. ואני מבקש לידע בזה גם את הציבור, אבות, אחים, חברים, לומדים תורה. אז אלה שתי ההודעות, או שלוש, לגבי ימי חמישי, שזה יהיה בפרק חלק, וחזק, אביאן, שזה הד כזה, ולגבי ימי שישי. הכל נהיה בדברו. ראש חודש אייר, שאנחנו בתוכו מחייב הסתכלות על חודש אייר בכלל, על חודש אייר שזכה לו הדור שלנו, מוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, ערב יום עצמאותנו. ומתוך זה וביחד עם זה, בתוך הימים הסבוכים והקשים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, במבחן על ארץ ישראל, במבחן על נצח ישראל שלנו, חודש אייר מחייב הבנה ולימוד. אני רוצה מתוך עיסוק בחודש אייר להגיע גם קצת לדברים שאני חושב שצריך לעסוק בהם מאוד 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 בימים שאנחנו מצויים בהם עכשיו. פעם נגענו בקצרה ואני רוצה טיפה להרחיב בזה, בענייני הספירות שבספירת העומר והחודשים. ומתוך הבירור הזה של הספירות, לנסות לברר קצת את עניינו של החודש שלנו, ומתוך זה לנסות לברר את התפקיד שלנו עכשיו. שלנו בכלל, שלנו כבני תורה שזוכים לעסוק בתורה בתקופה הזאת בפרט, ולחשוב אחר כך גם בדברים שהם הלכה למעשה. לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אנחנו רגילים בספירת העומר, בהבנה כזאת או אחרת, לדעת שכל ימי ספירת העומר מקשרים אותנו לבניין של הספירות. 7 כפול 7 של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. וכך באופן פרטי ובאופן ציבורי אנחנו מתרוממים ממדרגה למדרגה ומבררים את עצמנו. חסד שבחסד אנחנו מתחילים, במלכות שבמלכות אנחנו מסיימים, ואז יכולים להגיע לקבלת התורה, לחג השבועות ולמלכות כאן בארץ, לדוד המלך של חג השבועות. עיון בחודשים שאנחנו מצויים בהם יכול להסביר קצת את עניין הספירות. אמרנו בזה טיפה בפסח, חבורה שישבנו ביחד. כל הרגלים, ובעצם כל המועדים בכלל מן התורה, מרוכזים בשבעת החודשים שבין ניסן לתשרי. זה דבר בפני עצמו מעניין מאוד. חודשים, חשוון, כסלב, טבת, שבט, אדר, ראשון ושני, אין שום מועד מן התורה. גם הרגלים וגם ימי הזיכרון וימי הכיפורים, הכל מרוכז בין ניסן לתשרי, בין החודש הראשון לחודש השביעי. ויש לרגלים מהלך אחד גדול. פסח, כל גאולת מצרים, ומתוך זה כל חודש ניסן בכלל, כל כולו חסד. היינו בממתת שערים של תומה. הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים. אין שום הסבר הגיוני חוץ מחסד אלוקי עצום. חסד בפשטות פירושו נתינה מוחלטת שהצד המקבל אין לו שום דבר שיכול להצדיק את הנתינה. זאת התפשטות גמורה. הצד המקבל יכול להיות במצב של כמעט התבטלות גמורה. עוד טיפ-טיפה, וחס וחלילה היינו בשער ענו. מדילנו לא נעשה כלום. מקסימום העשייה שהגענו אליה הייתה בויאמינו בהשם ובמשה עבדו ובכניסה לים שנבקע מהקדוש ברוך הוא. זה נכון לא רק לגבי פסח מצרים, זה נכון לגבי כל חודש ניסן. חסד גמור, וזה הרגל הראשון. חודש אייר הוא חודש שלכאורה אין בו שום ציון מיוחד. אין בו פסח, אין בו שבועות, אין בו ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות. גם היסטורית אין בו את הבקעת העיר של תמוז, אין בו את חורבן בית המקדש של אב. הרי הבקעת העיר של תמוז זה לא רק הבקעת העיר, זה בעזרת השם צום הרביעי וצום החמישי יהפך, זאת אומרת זה בניין העיר. וחורבן המקדש זה בניין המקדש. חודש אייר אין את זה. אנחנו נחזור עוד מעט לחודש אייר. כי חודש אייר עניינו הוא גבורה. ואנחנו נלבן את זה ביחד עוד רגע. חודש סיוון, בחודש השלישי, באחד לחודש, באו מדבר סיני. אז מתחיל הבירור של מתן תורה. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה והמתנשא לכל הראש. חסד זה הגדולה, והגבורה זה הגבורה, והתפארת, אומרים חז"ל בגמרא בברכות, זו מתן תורה, והנצח זו ירושלים, וההוד זה בית המקדש. כי כל בשמיים ובארץ זהו היסוד, ואחר כך באה המלכה, הספירה השביעית של המלכות, לך השם הממלכה. חודש סיוון הוא תפארת. בחודש סיוון אנחנו מגיעים למדרגה של מתן תורה ונמצאים בהר סיני, לא מו' בסיוון, מ-א' בסיוון. מ-א' בסיוון מתחיל כל עניין מעמד הר סיני. ימי ההגבלה והימים הראשונים של סיוון ויום המיוחס של בית בסיוון, כל הימים האלה הם מתן תורה. ויחן שם ישראל נגד ההר. חודש תמוז הוא החודש של הובקעה העיר. והנצח זו ירושלים. צריך להבין את זה בעומק. מה זאת הבקעת העיר? הבקעת העיר עוד לא מוגעים במקדש עצמו. כשירושלים מבוקעת, כשירושלים מובקעת, החומות נהרסים. פורצים את החומות. כשפורצים את החומות, זה נראה שאבד סיכוי. אבל דווקא מתוך הבקעת החומות מתברר שהחיבור שלנו לירושלים הוא לא מפני שיש לחומות חזקים, אלא מפני שזה נצח. והנצח זו ירושלים. אין לך מה שמברר את הנצח של הקישור עם ירושלים יותר מהבקעת החומות של ירושלים. וכשצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהפך לכל ישראל לששון ולשמחה, אז הנצח הזה יבוא לידי ביטוי. ההופעה תבוא לידי שלמות. חודש אב הוא חודש מנחם אב. חודש אב זה ההוד. נהפך הודי למשחית. זה בניין בית המקדש. חודש מנחם אב זה כבר לא הנגיעה בירושלים, זה הנגיעה בהוד עצמו. וכשיש חורבן במקדש, שורש החורבן הוא גם שורש הבניין. ומשיח בן דוד נולד שבית מקדשכם חרב, וההוד זה חודש מנחם אב. עניין היסוד הוא טיפה קשה, נגיע אליו עוד רגע. אבל חודש תשרי הוא ברור לגמרי. כל חודש תשרי כולו הוא בעצם סיכום כל הרגלים, וכל עניינו הוא להמליך את הקודש ברוך הוא על העולם. מתחילת החודש עד לשיא של הכל בסוכות ובשמיני עצרת. מלוך על כל העולם כולו בכבודך. מה שייך שיהודי שעכשיו נמצא במצרים ובקושי יוצא ממצרים והוא בממתת שערי תומה ימליך את הקודש ברוך הוא על כל העולם? הוא צריך לצאת לחירות. אבל מי שעבר את החירות ועבר את החסד ואת הגבורה שעוד נגיע אליה עוד מעט, ויש לו את התפארת ויש לו בית ויש לו עיר ויש לו מקדש ויש לו יסוד, עכשיו יכול להמליך את הקודש ברוך הוא על העולם. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. מהאחד לחודש הראשון לחודש ניסן, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, מתחיל עניין החסד בעולם. יוצאים ממצרים. מהאחד לחודש השלישי מתחיל עניין התפארת של הרגל השני, ההמשך של הפסח של חג השבועות. מהאחד לחודש השביעי מתחיל עניין ההמלכה. עכשיו זה ממשיך ליום הכיפורים. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הכיפורים. והשיא של ההמלכה זה כשנכנסים לצילה דמימנותה, ונמצאים ממש 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 עם המלך בסוכה, חיים בתוך צילדים אמנותה. חודש אלול הוא כל ההכנות להמלכה הגדולה. זהו היסוד. הוא כל הבירורים בשמיים ובארץ. בחודש אלול, בראש חודש אלול, באחד לחודש עולה משה רבינו לקבל את התורה בפעם השנייה, ושופר קורא, משה עולה להר והשופר בכל המחנה. ואנחנו מתכוננים כדי להיות ראויים לקבל את התורה ולהמליך את הקודש ברוך הוא. החלוקה היא יפה מאוד. הזמן מאוד קצר, אבל מופיע בספרים קדושים שפרקי אבות בנויים לפי אותו הסדר. מסכת אבות שאנחנו עסוקים בה ונחזור אליה, עזרת השם, בנחת, בנויים לפי אותו עניין. כל פרק הוא ספירה. הפרק הראשון הוא החסד, שמתחיל מההתחלה, מההתחלה. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה, 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 ומסרה. זה מגיע לזוגות, זה עובר את כל השלבים, איך הדברים מתגלגלים אלינו. וכך הפרקים הולכים ועולים אחד אחרי השני. הפרק השלישי עושה כולו בענייני התורה, ושניים שיושבים ועוסקים ולא עוסקים. הפרק הראשון שעוסק במקדש זה פלאי פלאות, הוא הפרק החמישי. ניסים שנעשו במקדש. איך מסתיים הפרק החמישי? יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש. הפרק השישי הוא פרק קניין תורה, הוא היסוד להגעה אל השבע, זאת השבת השישית שלפני שבועות. הפרק השישי שהוא קניין תורה הוא היסוד לקראת חג השבועות והמלכות של דוד המלך בחג השבועות. לא ניכנס, אבל זה דיו כדי שיעיינו המעיינים תוך כדי לימודינו בפרקי אבות בשבתות הקיץ. זה יסוד חשוב מאוד מאוד, החלוקה הזאת לפי הסדרים האלה. אבל אני חוזר עכשיו לחודש אייר. מה העניינה של גבורה? ואני רוצה ללמוד את זה מהחודשים. חודש אייר אמרנו שאין שום מועד. אבל דיברנו על זה כבר פעם. האמת הזאת נכונה באופן חלקי. יש מועד אחד בחודש אייר. המועד שיש בחודש אייר הוא פסח שני. פסח שני זה פילי פלאות. פסח שני זה גבורה. פסח שני זה החג היחיד בכל השנה שבכלל לא הקדוש ברוך הוא נותן, אלא שאנחנו טובעים בפה. אין לו שום היגיון לפסח שני. בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו ואומר לו בחודש הראשון בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים ויעשו את הפסח. עוד שבועיים יש פסח, שיעשו אותו. באים יהודים אל משה רבינו ואומרים לו, שמענו, אבל אנחנו מודיעים, ותבדוק את העניין, שיהיה עוד פסח שני. היו סוקלים היום על דבר כזה. אנחנו תמאים לנפש אדם, תבדוק, תראה שמי שתמאו בדרך רחוקה ולא במדרגה לזה, גם הוא יכול להגיע לפסח. מה בכלל עניינו של פסח שבתאריך שהוא לא של פסח? אפשר לעשות שבועות באב? מה בכלל היסוד? מה זה, בכלל מאיפה בא הדבר הזה של פסח שני? ואיזה מין מהלך זה? מה, הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה בזמן? משה רבינו לא שמע את זה? ולא סתם עם ישראל אומר רוצים פסח שני. עם ישראל אומר רוצים פסח שני, ואנחנו גם נגיד לך מתי זה יהיה. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? זה לא פשוט. כשרבינו אומר ימדו וישמע מה יצווה השם, והקדוש ברוך הוא אומר נכון, טוב, אם פסח שני יהיה פסח שני. שבועיים אחר כך מתרחש הדבר הבא בהיסטוריה. שבועיים לפני שעושים פסח שני, שבועיים אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה רבינו, מתרחש האירוע הבא בהיסטוריה. וידבר השם אל משה במדבר סיני באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. מפקד, צריך לעשות מפקד. ראש חודש אייר, עושים מפקד בשביל מה? מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל לצבע אותם תפקדו. צריך להקים את צבא הגנה לישראל. נו, אז איך מקימים את צבא הגנה לישראל? מי בין 20 שנה ומעלה, כל מי שראוי מצטרף עכשיו לצבא הזה. זה האירוע שמתרחש בראש חודש אייר בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים. האמת היא שהיה עוד אירוע אחד שהתרחש באייר, לפי דברי רבותינו בסדר עולם בכ"ח באייר. אתם יודעים מה התרחש בכ"ח באייר? בחודש השלישי באחד לחודש באו מדבר סיני. מה היה לפני כן? רפידים. בכ"ח באייר, לפי סדר עולם רבה, מתנהלת מלחמת עמלק. המלחמה בעמלק, זאת פעם ראשונה שיש לנו חיוב עוד לפני הקמתו של צהל, זה היה מחתרות. צא וילחם בעמלק. יהושע צריך לחלוש את עמלק ואת עמו לפי חרב, משה לעמוד על ראש הגבעה, ובחודש אייר צריכה להיות ההתגברות, הגבורה הגדולה הזאת שמופיעה בפעם הראשונה. אתם יודעים מה זאת גבורה? גבורה זה בירור הדברים הגדולים מתוך המציאות שלי. באותו מדרש חז"ל ידוע, באים מלאכי השרת אל הקדוש ברוך הוא אחרי שיוצאים בני ישראל מארץ מצרים ואומרים לו, ריבונו של עולם, עכשיו שיצאו בניך ממצרים, תן להם תורה. והקדוש ברוך הוא אומר, עוד לא. המדרש הזה הוא על הפסוק בחודש השלישי באחד לחודש. למה עוד לא? אמר רב שמעון בר יוחאי משל לבן מלך שנפל למשכב. ובן המלך נמצא בחוליו, וכיוון שעמד מחוליו בא פדגוגו, זכרנו פעם את המשל הזה, בא פדגוגו, ככה נוסח במדרש, ואמר למלך, אדוני המלך, ילך בנך לאסכולה. מספיק כבר להתבטל, אפשר ללכת לאסכולה, לסכול. אמר לו המלך לפדגוג, אמנם עמד בני מחוליו, אך עדיין לא בא בני בזיבו. עוד לא חזר לו הצבע לפנים. אלא יתעדן בני שלושה חודשים, ואחר כך ילך לאסכולה. זהו שכתוב, בחודש השלישי באחד לחודש, באו מדבר סיני. אגב, את אותו מדרש מובא בזוהר. אבל בזוהר זה מובא בצורה קצת אחרת. בזוהר הקדוש זה מובא גם בשם רשב"י, ושם כתוב שבחולי היה צריך לאכול מצות, כי זה נהמה דאסוותא, נהמה דאסותא, לחם של רפואה. מתי נדע שהילד כבר בריא? כשנגיע בחודש השלישי לחג השבועות ונאכל בשתי הלחם על חמץ ועל מצות, אז אפשר לדעת שהוא בריא. כי כשהילד בריא כבר אפשר לתת לו את האוכל שרוצים לתת, גם חמץ. כשהוא חולה צריך לתת לו רק מצה. כשהוא יבריא ניתן לו גם את החמץ. זה דבר מעניין מאוד. כשהילד בריא זה מסוכן. כשהוא חולה צריך לקחת את כל הממתקים ולשים בצד. כשהוא בריא הוא רוצה לאכול אותם שוב, וזה הסימן שהוא בריא. נו, יש דברים שדווקא כשאתה בריא אתה עושה וזה לא כל כך טוב, ולא ראיתי אף אחד שמציע לחזור להיות חולה בשביל זה. אני רוצה לחזור לביטוי של רשב"י, עדיין לא בא בני בזיבו. אתם יודעים מה פשט עדיין לא בא בני בזיבו? הוא כבר יצא מחודש החסד, אבל את חודש זיו הוא עוד לא עבר. את החודש השני, את חודש אייר, את חודש הזיו, הוא עוד לא עבר, ואי אפשר לקפוץ ישר מהחסד אל התפארת. מה הבעיה בחסד? למה לא לחיות בעולם שהוא כל הזמן חסד? כי בחסד אתה מקבל נעמה דקיסופה. אתה מקבל אוכל שלא מגיע לך. אתה מקבל לחם של בושה. אוי ואבוי אם תתרגל להיות קבצן. התפארת זה הפירות של העץ. החסד הוא שהעץ מתחיל לתת את השורשים שלו, יש ריקבון נורא באדמה. אבל בין השורשים לתפארת חייב לצמוח גזע חזק, יציב. אם אתה רוצה לקפוץ ישר מהחסד לתפארת, זה לא שלך, התורה לא תהיה שלך. תלמיד חכם כיוון שלמד תורה דילי, לפני שהוא עבר את הזיו, הוא עבר את הגבורה. זה שלא לגמרי תלמיד חכם שמחל על כבודו, זה לא כבוד התורה. כלומר, זה כבוד התורה, אבל התורה היא שלו, ולכן כבודו מחול. הוא התורה והתורה זה הוא. עדיין לא בא בני בזיבו. חודש אייר הוא חודש מופלא, הוא חודש שכולו ספירת האור. מתחילתו עד סופו. כל יום הוא התבררות של פן נוסף. איפה הגבורה שלי בתוך התפארת? צריך לברר היום. רק שנדע לברר איפה הגבורה שלי בתוך התפארת, אחרי שביררנו כמה חסד יש לי במדרגה הזאת של התפארת, נוכל אולי להגיע בעזרת השם למדרגה הבאה והבאה אחריה. מצווה מופלאה, אי אפשר להגיע למדרגה הבאה לפני שעברת את המדרגה הקודמת. אי אפשר, זה גזע שנבנה יום יום, שנה שנה. מי שמבין בלהבין בעץ, רואה איך כל שנה, איך כל יום בא לידי ביטוי בעלה אחר, בטבעת אחרת, בחלק אחר בעץ, לא מגיעים לתפארת שהיא שלך בלי זה. אם ראיתם מישהו שמגיע לתורה כזאת בלי הזיו, בלי הגבורה של האמצע, אל תתפעלו כל כך. זה לא יכול להחזיק. פירות העץ יכולים לעמוד בעץ שיש לו שורשים ויש לו גזע, היה לו חסד ויש לו גבורה. רק אחר כך אפשר לבוא ולהקים את העיר. רק אחר כך אפשר לבוא ולהקים את הבית, את ההוד. מתוך זה אפשר לבנות את היסודות כדי לעשות בעולם הזה עולם שכל יצור ידע כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה פעלתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. זאת דרך. אני רוצה להתמקד רק בדבר אחד הפעם. יסוד הגבורה הוא אם כן אישי מהמציאות שאני נמצא, והוא שייך למקום ולזמן, והגבורה צריכה להיות מתואמת למקום ולזמן שאני נמצא. אני רוצה להדגים את זה. זה ממשיך בענייני אייר. לפני 2000 שנה, בחודש אייר, יותר מבכל חודש אחר, מתו תלמידי רבי עקיבא. בל"ג בעומר אנחנו מציינים את הפסקת מותם. בספירת העומר הופכת להיות ימי הוועילות על תלמידי רבי עקיבא, שמגלים גבורה אדירה, גבורה גם קודם כל מלחמתית, עצומה. גבורה, גבורה גלויה. 1000 שנה אחר כך, במסעי הצלב, לפני 1000 שנה, בקהילות שום, בשפרה, וורמס ומגנצה, נבחן עם ישראל בגילוי של גבורה אחרת, שחלק גדול מההיסטוריה נבחנו בו, ואני חושב שאנחנו לא יכולים לקלוט אותו כמעט היום. קידוש השם של שמד. הוא נתן את תוקף. חשבתם פעם על סוג כזה של קידוש השם? אנחנו דור שיודע מה זה קידוש השם. יום יום יודע מה זה. אבל תחשבו על סוג כזה של גבורה. ואתם יודעים שעיקר ההריגות בקהילות שום במסעי הצלב, היו בדיוק בימים האלה. זאת הסיבה שאנחנו לא אומרים, הזכרנו את זה כבר פעם, אב הרחמים תמיד בשבתות מברכים, אבל בשבתות מברכים של אייר וסיוון אנחנו אומרים אב הרחמים. כי אז נהרגו קדושי הקהילות. קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם. אלף שנה אחר כך אנחנו מתנסים בגבורה אחרת לגמרי. לפני 60 שנה ו-61 ו-2 ו-3 שנה נתנסו אבותינו ואמותינו בסוג אחר לגמרי של גבורה. גבורתה של אמא שצריכה ללכת 2-3 מטרים בחשיכה בגטו כדי להביא קליפה של תפוח אדמה לתינוק שלה. גבורה של אמא שמוסרת את נפשה כדי לקרוא קריאת שמע על המיטה פעם אחרונה לפני המוות עם הילד שלה. אתם יודעים מה הסכנה הגדולה ביותר בגבורה? אגב, אייר, זה החודש של הגבורה. גבורתם של תלמידי רבי עקיבא, גבורתם של קדושי הקהילות. שיא הגבורה. הגבורה הפנימית שמגלה רשב"י. ל"ג בעומר. גילוי כל הרזים והתמירים זה הכוח להבין שמה שאתה רואה מול עיניך זה בכלל לא מה שיש בפנים. מה שאתה רואה באדם שנמצא מולך, מה שאתה רואה בעצמך. שמעון בר יוחאי, זה סוג כזה שמרכז את כל הגבורות ביחד. רב שמעון בר יוחאי שמגיע למערה כי הוא גיבור ואומר את כל האמת על רומי. הוא לא מגיע למערה כי הוא רצה ללכת ללמוד קבולה. הוא חיפש קורס. הוא מגיע למערה כי הוא בירר מה המלחמה באמת בין ישראל לעמים, בין קודש לחול, בין אור לחושך. אתם זוכרים את השיחה שהייתה שם? היו תנאים אחרים חשובים מאוד גם. רבי יהודה לא חלק על רבי שמעון בר יוחאי אולי במה המגמות של רומי, אבל הוא אמר שפרקטית צריך לשבח אותם. רבי יוסי אמר שכיוון שפרקטית צריך לשבח אבל קשה לעשות את זה, אז רבי יוסי שתק. זוכרים? רב שמעון בר יוחאי פשוט לא יכול היה לראות את מה שנראה רק במציאות. אין לגביו מציאות, יש לגביו פנים. אז באמצע הספירה, כשמגיעים להוד שבהוד, למקדש שבמקדש, נפגשים עם הקודש הזה, עם רב שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עליהם. אתם יודעים מה הסכנה הגדולה ביותר בגבורה? שהגיבור חושב שכשהוא יגיע לסוף הגבורה הוא סיים את המסלול. והוא לא מבין שכל עניין הגבורה זה רק הדרך להגיע מאייר לסיוון. כשהגיבור מתחיל להתפעל מגבורתו, הוא בעצם קורט לא את הענף שהוא יושב עליו, אלא את כל הגזע. אני אסביר את זה לאט. אבל אולי הדוגמה הפשוטה ביותר, היום זה השתנה כבר, ברוך השם. אני מילדי הדור שגדל על הזלזול בצון לטבח. גבורת הקומטות האדומות. אלה שהלכו כמו צום. לך תעמוד חס וחלילה יום אחד, יום אחד ויחידי, שנייה אחת בכפור הזה בסלקציה ליד הרמפה, סיפר לי יהודי היום מתאומי מנגלה, ייגש אליך יהודי זקן, אתה ילד בן 11 שהגיע מהונגריה, אני אגיד לך בשקט, ליבה קינד, ילד טוב, סיום קימפר היינט, היום יום כיפור, ייתן לך שני דפים של נעילה ויגיד, זוג נעילה. לפני שעה וחצי סיפר לי את זה יהודי מהונגריה. שנשבע לי שכל הנפילות הרוחניות שהיו לו בעשרות השנים שאחר כך והיו לו, אל הכל הוא חזר מהסיפור ההוא. אבל כשאתה גיבור בתפיסה של הגבורה שלך היום, כי היא באמת הגבורה הנצרכת, מה לך ולגבורה ההיא? אתה לא קולט את זה. אבל הסכנה היותר גדולה, וזה היינו אח, זה שכיוון שאתה לאט לאט מתפעל מהגיבוריות שלך, אז בסוף המגמה היא להיות גיבור ולנצח. אבל לנצח בשביל מה? בסוף אתה רוצה לנצח בשביל להיות גיבור. אבל היית צריך להיות גיבור בשביל להגיע לתפארת. טוב, עבר המון זמן כבר. יש שלב שבו אתה רוצה להיות גיבור כי אתה דוד גיבור. יושב רבי עקיבא, ואיתו אני רוצה להגיע עכשיו אל הדברים שלנו. יושב רבי עקיבא, איש זקן מאוד, 24 אלף תלמידיו מתו. בר כוכבא נהרג. תנתחו את זה במושגים של היום. 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא, זה התלמידים של רבי עקיבא, זה החיילים של רבי עקיבא, זה הזרוע, במילים של היום, הרוחנית שלו, זה הזרוע הצבאית שלו. נגמר. תרסק. בר כוכבא היה ראש הממשלה שלו. הוא עמד כמעט בודד מול גדולי ישראל, ודחף את בר כוכבא קדימה. בר כוכבא, הייתי אומר, היה הזרוע המדינית של רבי עקיבא. גם הזרוע המדינית שלו וגם הזרוע הצבאית שלו והזרוע החינוכית תורנית, הכל הכל חוסל. מה עושים עכשיו? והיה העולם שמם. איזה ביטוי בגמרא. והיה העולם שומם. תשאלו את הזקנים את תחושתם של שנייה אחרי התופת, היה העולם שומם. פתאום היה להם עולם, אבל שמם. לא היה כלום בפנים. מה עושים עכשיו? ורבי עקיבא לוקח 5 תלמידים ומתחיל ללמד אותם. לא ריאלי. לא פרקטי. 5 תלמידים ומתחיל ללמד. ואלו הם רבי שמעון בר יוחאי ורב מאיר ורב יהודה ורב נחמיה ורב יוסי, ומתחיל ללמד אותם, וכל התורה שבעל פה זה משם. תחשבו רגע על יהודי שנמצא שם. יש איזה סיכוי? יש איזה בכלל טעם? מוכשרים מאוד, מיוחדים מאוד. תמיד הבנתי שהמסר המרכזי כאן שרבי עקיבא בא ללמד אותנו הוא לא להתייאש. אני לא חוזר בי מההבנה הזאת, זה ודאי נכון, לא להתייאש. אבל היום אני רוצה לומר לכם שרבי עקיבא בא ללמד אותנו לעניות דעתי דבר נוסף מאוד משמעותי, הרבה יותר גדול. רבי עקיבא בא ללמד אותנו, וכאן אנחנו מתחילים את הכל, מהי גבורה באמת. רבי עקיבא לעניות דעתי בא לומר לנו את הדבר הבא: בר כוכבא מת, משאני אמרתי עליו שהוא דין מלכה משיחה מת. רבי עקיבא שמע את כל הסימפוזיונים שניהלו על רבי עקיבא וכישלונו במרד בר כוכבא. הוא ראה את כל התוכניות על זה, הוא קרא את כל הספרים שקראתם. ורבי עקיבא אומר דבר הפוך לגמרי: בר כוכבא מת לא כי הוא היה כישלון, בר כוכבא מת כי חלק א' של הציונות שלי סיים את תפקידו. יחי חלק ב', עוברים לקומה השנייה. מישהו פה פעם באמת באמת חשב שרבי עקיבא היה נאיבי? מה, הוא לא שמע את בר כוכבא אומר לקדוש ברוך הוא לא תסיד ולא תכסיף? הוא לא הזדעזע כשהוא שמע את בר כוכבא מדבר בחילוניות הזאת? כשהוא שמע את הציונית החילונית הזאת ככה במיטבה, זה עבר לידו? רבי עקיבא אמר, עם זה אנחנו נעלה לקומה הבאה. וכשבר כוכבא מת, רבי עקיבא אמר, עכשיו צריך לעלות למגמה של הקודש, עוד קומה קדימה. עכשיו צריך להתחיל ללמד את רשב"י. עכשיו יהיה לא בר כוכבא, עכשיו יהיה בר יוחאי. עכשיו תהיה ציונות יותר גדולה. לא כי מה שהיה מקודם מת, כי הלבושים שהיו מקודם לא מספיקים כבר למה שצריך עכשיו. ראי ואהובי, אנחנו נמצאים בשעות קשות מאוד, והגבורה שצריכה להילמד היום היא הגבורה הזאת, ועליה אני רוצה לדבר עכשיו דברים ברורים מאוד מאוד. יש רגע שבו הפרקטיקה כבר לא יכולה להספיק לתוכן. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה תפקידנו עכשיו? ואני רוצה להסביר את זה לאט, כי אני חושב שאנחנו צריכים להבין אידיאולוגית מהלך חדש לגמרי, שאנחנו צריכים ללמוד אותו לעומק ולשאול את עצמנו מה עושים איתו. מה שמתרחש כרגע בארץ ישראל, מה שמתרחש עכשיו לגבי עיר הקודש עזה, זה אגב לא לגבי עזה שממנה יצאנו לפני 8 שנים, זה לגבי גוש קטיף. סיפור לי שביום שהוחלט על אוסלו נכנס הנה הרב אביגדור, קרו הבגדים על עזה, מדין הרואה הרי יהודה בחורבנם. זה הרי יהודה. ואני חוזר למהות עכשיו. לא, אני לא רוצה לדבר רק בטכני, הטכני הזה הוא ביטוי של הכל. אנחנו שנים ארוכות מאוד נמצאים במאבק. דיברנו על זה קצת בשיחת הפתיחה. אנחנו שנים ארוכות מאוד נמצאים במאבק. ואנחנו שנים ארוכות מאוד משתפים פעולה מסיבות מובנות, עם הניסיון השקרי. כשאני אומר השקרי, אני מתכוון לומר, יכול להיות שלא היינו בשלים מספיק, שהיינו צריכים אותו לפני כן, אבל יש רגע שבו זה כבר לא אמיתי, ויש רגע שבו זה שקר. עם הניסיון השקרי, להבין את הדברים העמוקים באופן פרקטי. למשל, לומר שהמלחמה היא על מקום, שהמאבק הוא על שטח, חלק מההתעוררות הציונית נבעה מהרצון למצוא מקלט בטוח. אז שיתפנו פעולה עם העניין של למצוא מקלט בטוח. אבל הרצון למצוא מקלט בטוח ובשביל זה לבוא הנה זה שקר. אז אני לא יורק על הבור ששתיתי, אבל מה שהתאים אתמול לא יכול להיות מתאים היום, זה כבר לא אמת. התוכן הרדוד, הנבוב הזה של מקלט בטוח, לא יפרנס את הנפשות, את הנשמות, לצרכים שלהם היום. לא כי פרקטית זה לא נכון, כי זה הבל שההיסטוריה היהודית עברה את כל מה שהיא עברה כדי למצוא מקלט בטוח. תקנה בית באיתום. זו שטות. זה טיפשות לחשוב כך. היום לפני 60 שנה זה היה מכשיר מופלא שצריך היה להשתמש בו כדי לעורר את הנפשות, כדי להתעורר לבוא ולהקים בית לאומי. אז הדרך להתעורר ולהקים בית לאומי עברה דרך הדבר הזה שקוראים לו להקים מקלט. זה היה לבוש, זה יהיה ביטוי יותר טוב משקר ואמת. זה היה לבוש. לבוש הוא לא דבר לא אמיתי, זה היה לבוש. הלבוש הוא לא הנשמה. הייתי צריך את הלבוש הזה. אבל בשלב מסוים הלבוש הזה, כשהוא נשאר עליי יותר מדי זמן, הוא מתלכלך. אחר כך הוא מסריח. אחר כך הוא מעכב. אחר כך הוא בעצמו הורס את כל התוכן. הרצון לבוא להקים מקלט יכול להיות הרצון המעורר ביותר עם לצאת מגלותו הנוראית. לעורר עם אחרי שואה. והדיבור על מקלט יכול להיות הדיבור הכי מדכא והכי מרדים והכי מפחיד עם מההתמודדות שלו 60 שנה אחר כך במדינה שלו. אתם מבינים? זה לא קשה. זה נורא, זה פשוט. צריך להתרגל לזה. אני לא רוצה רק לדרוש על זה, אני רוצה להגיד מה צריך להקים עם זה. אבל אני רוצה משפט אחד, משפט מופלא ברב. הרב קוק אומר במאמר במאמרי הראייה, מאמר על ירושלים. הוא מדבר על הדברים בתף ריש עין דלד. 90 שנה, מלחמת העולם הראשונה מתחילה אז. בוא לפחות היום נבין את זה כבר. הננו הולכים ומגששים כעברים קיר כל ימי התחייה הלאומית. מעת אשר הוקרא בשמה בארץ החיים. אנחנו חלק מהתחייה הלאומית, אבל הולכים ומגששים כעברים, הוא מסביר את עצמו. הרגש החזק המפעם בקרבנו פנימה ביחס לארץ ישראל הוא יותר עז וטהור, הרבה יותר גדול ויותר ניסה מכל ההסברים השונים אשר אנו תמיד מתאמצים להסבירו. אומר הרב, זה מצוין ההסברה הציונית, ואני אעשה את כל מה שאני יכול לעזור בהסברה, ואין מי כמו הרב שעזר בהסברה. אני אדבר על הזכות שלנו ועל קהיליית עמים ועל כל ההסברות. אני הולך איתכם עד הסוף. קדימה, בואו נמצא דרכים בהסברה. אבל הרגש הפנימי הקדוש המפעם הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר ניסה מכל ההסברות האלה. לבושים צועים אנחנו מלבישים את בן המלך. שומעים ביטוי? כי לא נוכל בנשמותינו הרוצות לתאר את גודלו כלומר את גודלנו. מה איומות הן המחשבות אשר עלו על הלב מראשית ימי התגלות חייתנו הלאומית עד כה? הרב קוק, שוב המשפט הזה. מה איומות הן המחשבות אשר עלו על הלב מראשית ימי התגלות חייתנו הלאומית עד כה? איומות? איך אתה מדבר? זה עורר אותנו לבוא לארץ. אל תלמדו את הרב שזה עורר אותנו לבוא לארץ. אני יודע, אני שותף, אני כותב את זה במלחמת העולם הראשונה. אני גם אומר ליהודים, בואו כי יש צרה, ובואו כי יש מקלט, ובואו כי נקים התיישבות, ובואו כי גושי התיישבות, ולא יודע מה. עכשיו תקשיבו, מה איומות הן המחשבות אשר עלו על הלב מראשית ימי התגלות חייתנו הלאומית עד כה? מחשבות, שמו משפט, זה צריך לכתוב אותו, שאם היה בהן קורטוב של אמת, כלומר אם חס וחלילה זאת האמת שבגללה אני פה, היו יכולות להמית גם עם חי, קל וחומר שאין בהן כוח להחיות עם מת. אתם שומעים? זה הזיקוקים, בסדר. היו יכולות להמית גם עם חי, קל וחומר שאין בהן כוח להחיות עם מת. הוא אומר, אני לא הפוך, זה טוב, אני לא כועס, אבל אנחנו צריכים להגיע לנשמת החיים. ואני אומר, ראי ואהובי, 90 שנה אחרי הדברים האלה, הגיע הזמן להקים בעולם תנועה ציונית דתית. זה רעיון מעניין. העובר נולד לפני יותר מ-100 שנה, אבל הוא מחכה להופעתו. והוא תקוע. כי אין לו אומץ להתחיל לדבר את הדיבורים של הנשמה. עוד ימים בודדים, תשב ממשלת ישראל על המדוכה, ותדון בדבר המזעזע הזה של עקירת יהודים ועקירת ארץ ישראל. אני לא נבהל, גם לא ברמה הפרקטית. יום אחרי ההחלטה המבישה והמחפירה והנוראית הזאת שחלילה אם תתקבל, מהסדר הטבעי שתתקבל, יש שנה שלמה ועכשיו צריך להקים את התנועה הזאת, להקים את ההסברה הזאת האמיתית שלנו, לבוא ולומר ציונות פרקטית שאיננה נובעת מתורה לא יכולה היום להחיות את הנשמות. היום היא תזיז את גושי ההתיישבות מכאן לכאן, מחר מכאן לכאן, ומחרותיים הם יהיו מוכרחים מכאן לשם. הייתה כבר ציונות שהציעה להקים את הכל שם. ציונות של לבושים לא תוכל לתת את התשובה. אני מרשה לעצמי בשעה הזאת לדבר דוגרי. לפני 8 שנים, כשראש הממשלה רבין דיבר דברים הרבה פחות נוראיים על ארץ ישראל, יצאנו במאות אלפינו. מה קרה? מה עכשיו קרה? אז יש לי כמה הסברים. ראשית, רבין ידע לעורר אותנו. הוא העליב. אתם זוכרים? או ששכחתם? אתם הייתם פרופלורים. כשמעליבים אותי, קל מאוד לקומם אותי. אבל אוי ואבוי לנו אם כל מה שהתקוממנו היה כי העליבו אותנו. אני חשבתי שהתקוממנו כי העליבו את האידיאולוגיה שלנו. ראש הממשלה דהיום הוא הציונות במיטבה. אבל באמת, הגבורה היפה, המון כבוד, איזה פרופלורים. מי שהוא קרא פרופלורים זה מלח הארץ. צריך לפזר את המלח, אבל מלח הארץ. כבוד אמיתי, אני מאמין. המלחמה היום היא לא על ירושלים עם הסנטימנטים, על שכם עם קבר יוסף. הדבר הכי טהור שם בחולות של גוש קטיף זה הבלי תולעים של החסה. גוש קטיף, תקוע, עזה. הרי 30 שנה מצליחים לפתם לנו את המוחות, שזה בכלל שייך לכל מיני פליטים, ומה הקשר ההיסטורי שלנו והנפשי, ומה ששמשון היה ודוד היה וישראל נג'אר, זה טעות, אבל לא משנה. זה עניינים טכניים, עזה. גידלו אותנו ללכת לעזה. זה ככה נולדנו. היינו שותפים שנים, אני אדבר עברית ברורה, בליכוד של אתמול. זאת אומרת, בוא נהיה פרקטיים וגם נגיד את האידיאולוגיה. הליכוד של אתמול הוא המערך של היום. וזה כן או לא, זה ממש לא מעניין אותי. זה בכלל לא הסוגיה. השאלה אם יש פה תנועה רוחנית, תנועה רוחנית, תנועה חברתית, תנועה ציבורית, תנועה, ציבור, תנועה. לא רוצה להפגין כדי לשכנע מישהו בחוץ, אני רוצה להפגין כדי לשכנע אותנו. אני רוצה להפגין כדי שכולנו נחשוב לא בלבושים של אתמול, אלא בנשמה של היום. באנו לגוש קטיף כדי לבנות בירושלים עיר הקודש בית תפילה לכל העמים. באנו לארץ ישראל לא בגלל הסנטימנטים של הסבתא שלי, אלא מפני שכל ההופעה של עם ישראל דרך ארצו הקדושה ותורתו הם מה שיציל את העולם כולו ממה שקורה לו. מילימטר לא פחות מזה. בלי כל החשבונאות הזאת. בלי הפרקטיקה קצת. תנועה לא יכולה להיות, אתם יודעים מה קרה לנו לדעתי לציונות הדתית 30 שנה או 50 שנה, אנחנו צוות תגובות. אנחנו צוות תגובות כזה, שמגיבים. מגיבים לציבור החרדי, עושים לימין שור. מגיבים לציבור החילוני, הכל תגובות, מין איזה מין פשרנות פרקטית כזאת של תגובות. תנועה. חב"ד זאת תנועה. סליחה, שעה מאוחרת, מדבר הכל. יש תנועה ציונית חשובה מאוד היום. ליוסי ביילין יש תנועה ציונית. כך הוא קורא לזה, אבל זו תנועה. זו תנועה עם אידיאולוגיה. זו תנועה שפועלת חברתית, היא בכלל לא קשורה לקטע הפוליטי, זה לא משנה איפה הוא יהיה. אין עוד תנועה עם כוחות כמו הציבור שלנו, כמו התורה הזאת, כמו התשתיות האלה, והיא לא מופיעה כתנועה אמיתית. היא מופיעה כלוויינים של כל מיני דברים פוליטיים. כתנועה, כחצר, כתנועה. חב"ד זו תנועה. יהודי רוצה להפיץ את יפוץ ומיינותיך החוצה בקוסטריקה, אז הוא יעשה את זה או לא יעשה את זה לפי כמה רבין יעצבן אותו? יש לזה בכלל נפקמין על השאלה הזאת? זה פועל לפי עוצמת הרייטינג? אנחנו כבר 30 שנה תנועה שמתעוררת כל פעם כשיש איזה איום בנסיגות, אז כולם יוצאים מהישיבות והולכים לחלק סטיקרים. אני לפעמים אומר שאנחנו תנועת הסטיקרים הגדולה ביותר במזרח התיכון. סטיק. ואז פתאום מדברים על לב אל לב ובית אל בית ולעבור, אף אחד לא מתבייש להיכנס לבתים, אף אחד לא מתבייש. תנועה היא לא דבר שפועל לפי הקפריזה של איזה איש ממשל שהיום נמצא ומחר הלך. לא יודע למה, בגלל האיים הרחוקים, בגלל האיים היוונים, בגלל האיים האחרים, לא יודע למה, אני חווה, זה לא מעניין אותי גם. מעניין אותי דבר אחד, אנחנו תנועה או שאנחנו סתם עורבים פורחים שמגיבים כשמשהו מפחיד אותם. אין עוד ציבור לדעתי בעולם עם התשתיות שיש לנו ליצור תנועה של עם, של עוצמה, של אמונה, של קודש. איפה אנחנו? לא רוצה להסביר החוצה, רוצה להסביר פנימה. שום ממשלה לא תוכל לעמוד מול תנועה. אנחנו פשוט לא תנועה, לכן הכל אפשרי. טוב שתהיה החלטת ממשלה כזאת. לדיראון שתהיה. שיזכרו את מצעד לשמאל שור של כל השרים. אמר לי פעם אחד מחברי בית מדרשנו, נתן שרנסקי, פעם, לא באמצע לימוד, אחרי. אמר לי פעם, אתה יודע מה זה שיא המהירות? מה זה שיא המהירות? הוא אומר לי, שיא המהירות, זה אני מבין, הוא אומר, רק מאז שהגעתי לממשלה. אמרתי לו, נו, אומר, שיא המהירות זה מרחק הזמן, פער הזמן שעובר מסוף הנאום חוצב הלהבות של שר בליכוד על הארץ, קדושתה, עוצמתה ויפעתה, להצבעה ההפוכה שלו דקה אחר כך. הוא אומר, לחשוב שתוך דקה אפשר היה להספיק דיל שלם כדי לשנות את כל הזה, דבר מדהים, איך אפשר? אין דבר כזה. אומר, פה למדתי מה זה שיא המהירות. אני לא מתרגש מזה בכלל. אני לא נבהל. זה עולם של פרקטיקה. אני נבהל מדבר אחר. שאנחנו, תחת להיות מובילי התורה, מובילי האהבה הזאת של אמונה ושל נשמה ושל קודש, ממשיכים להיות הקולב של הלבושים, שכבר הפכו להיות מזמן לבושים צועים. זה צריך להיות מתוך ענווה רבה מאוד, בלי טיפה אחת של התנשאות חס וחלילה. אנחנו שותפים, לא סתם שותפים בתור הצרות. אנחנו שותפים בחיים. אנחנו שותפים ביום הזיכרון. אנחנו שותפים בחיים, בחיים ושותפים במוות. אנחנו שותפים ביום יום. אבל צריך לתפוס את זה, אנחנו צריכים להבין. ולהגיד את הדברים בצורה ברורה. לעצמנו קודם כל, ללמוד אותם, ללמד אותם, להאמין בהם, לומר אותם. לא לגמגם, לא להשתמש בלבושים של אתמול, לדבר על נשמת הקודש של היום. שאלו אותי אם צריך לסייע בנושא של המפקדים עכשיו אצל אנשי הליכוד. נשאלתי כמה פעמים. תשובתי הענייה, מי שמרגיש שהוא יכול להשפיע בזה, את חירום גדולה, בהחלט. צריך לחשוב איך צריך בשעות הערב בצורה מתואמת וכולי, כן. ישיבות רבות נרתמו, כן. אמונתי, זה לא הדבר החשוב. צריך, כי כשמנסים לעצור את הדימום, גם עם תחבושת צריך לעשות את זה כדי לעצור דימום. זה רחוק מטיפול השורש. אני רוצה לצאת למבצע הסברה בינינו לבין עצמנו. אני רוצה לייצר מבצע הסברה שלנו לאחינו, לעצמנו, להאמין במה שאמרנו. לברר מה התפקיד שלנו. אם נדע להקים את התנועה הזאת, את החסידות הזאת לתורת ישראל ולארץ ישראל, אנחנו נגלה מהר מאוד שאנחנו תנועה של מאות 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 אלפי יהודים. לנו יהיה כוח. לארץ ישראל יהיה כוח. והמלחמה הזאת דווקא על גוש קטיף היא בירור כל כך נפלא. איך תראו את היהודים הפשוטים האלה? אבל ביום שני אחר הצהריים טלפון מרב אופיר כהן. מבקש לדבר ואני שומע שקולו מרוסק. כמה שנים עברו מאז ששלושת ילדיו איבדו את רגליהם באוטובוס שיצא מכפר דרום. אי אפשר להבין מה זה שיקום של זה, מה זה בית שיש בתוכו מעלית עכשיו. יום ראשון בלילה, באחת וחצי בלילה, יורד טיל, כבר לא קוראים לזה קסם, זה כבר שם ארוך יותר, כי זה יותר גדול. בבית של אופיר ונוגה. חלונות הקדמיים ואש. ואתה קורא לו והוא בא לפגישה ואתם יושבים ביחד שעה ארוכה בלילה. אתה מחכה לראות איזה חולשה. רק עוצמות. רק עוד התחזקות. אבל יש לו רק בקשה אחת. תנו לנו כוח. תנו לנו לחוש שאנחנו שליחי ציבור של תנועה שלמה. זה התפקיד שלנו היום. זאת התורה שאנחנו צריכים ללמוד היום. להשרות שכינה. להשרות שכינה בכלל ישראל. אם יש פה מישהו מתוכנו שסבור של העומק הציוני הרעיוני התורני שיש לנו להציע, יש פחות סיכוי לעבור או להיות מובן מהאלטרנטיבות האחרות, הוא סובל מחוסר ביטחון עצמי מזעזע. מזעזע. רק לעצמנו עכשיו לברר את זה עוד. ללמוד את זה. ולשאול איך יוצרים, אני משתמש ממש בביטוי החבדי הזה, איך יוצרים חצר כזאת, אבל לא חצר, ציבור, אמונה, יוקדת, לא מותנית במה שעושה ציבור, לקראתי לזה מקודם צוות תגובות. זאת הגבורה שנדרשת מאיתנו עכשיו. גבורה שבגבורה ולעלות עד שנוביל בעזרת השם דרך כל הספירות, דרך כל השלבים בסולם, בלי אשליות. איך אמרנו השבוע? רק מנהיגי קדנציה יכולים לזמר זמירות על אני מבטיח לך שזאת תהיה המלחמה האחרונה. מי שיבטיח שיסביר למה יבטיח. הדבר היחיד שאני מוכן להבטיח לך, שזאת המלחמה על נצח ישראל. ובמלחמה על נצח ישראל, התוצאות ידועות מראש. והמלחמה היא על נצח ישראל ולא פחות, ולכן רק הבנה עמוקה של נצח ישראל תיתן כוח להתמודדות. וכשנדע את זה, וכשנדע לעשות את זה, וכשנדע להתמלא בזה, יהיה לנו כוח. אני חושב שצריך לחשוב על התרגומים. צריך לחשוב בצורות הכי ממשיות, הכי ממשיות, איך אנחנו נכנסים לתוך קור של פיתוח אותה תנועה גדולה, של יציאה מהחולשה הזאת. זה היה מה שעיכב גאולה כבר יותר מפעם אחת. ראוי היה חזקיה שיעשה משיח, אלא שלא אמר שירה. לא חשב שהוא ראוי, חשב שהתורה שלומדים מספיקה, לא צריך להגיד שירה. חשב שהנס לא היה כל כך גדול, כל מיני הסברים. לא אמר שירה. ניצח. ניצח באופן מדהים. כל ממלכת סנחריב, 180 אלף חיילי סנחריב. אבל שירה הוא לא אמר. וסנחריב היה ראוי להיות גוג ומגוג. אבל חוסר השירה שלנו, הברורה, החדשה של שירה חדשה, שיבחו גאולים, יכולה לעכב גם את מה שכמעט כבר קיים. תן השם בעזרת השם, שנדע מתוך הימים הקשים האלה, ומתוך חודש הגבורה הזה, להיעזר בגבורת אש קודש שערה, וללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל מה שאנחנו מחויבים לעשות אותו היום. חודש טוב.